רובנו רואים רק את התוצאה, תקנה, טופס, החלטה. אבל מה באמת קורה מאחורי הקלעים, שם, במסדרונות ובישיבות, שבהם מתעצבת המדינה?
באנו לחשוף את האנשים, את העשייה השקטה ואת המשמעות הגדולה שמאחורי כל פעולה במגזר הציבורי.
אני מוריה אליאס זאדה, סגנית מנהל אגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
ואני מירי בן פז, מנהלת תחום פיתוח למידה ארגונית באגף בכיר למידה ורווחה ארגונית בנציבות שירות המדינה.
וזה גובקאסט, הקול הפנימי של שירות המדינה.
בואו נתחיל. היום אנחנו עם עורך דין פירס פראג', הוא הנציב הארצי של נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה במשרד הכלכלה והתעשייה. הוא משפטן בכיר, בעל תואר ראשון ושני במשפטים, ובתפקידו הקודם שימש כנציב האזורי במחוז חיפה והצפון, שם הוביל הליכים משפטיים תקדימיים. עורך דין פראג' מביא עמו ניסיון עשיר בניהול, ייצוג משפטי ועבודת שטח לקידום גיוון והכלה. הוא רואה בשוויון הזדמנויות לא רק ערך מוסרי, אלא מנוע צמיחה כלכלי חיוני למשק הישראלי. אז תודה שאתה איתנו.
היי, שלום.
היי, שלום, וגם נגיד שאתה בוגר תוכנית הניהול של האגף, מובילים בגובה, אז...
בהחלט.
אז נתחיל עם שלושת השאלות הקבועות שלנו, ונתחיל עם שאלה על למידה. מה למדת בשנה האחרונה?
למדתי השנה שיש פער כואב בין מה שאנחנו אומרים כחברה, לבין מה שאנחנו עושים ככלכלה. למדתי שקל מאוד להגיד ביחד ננצח כססמאות, אבל הרבה יותר קשה ליישם את זה, כשמילואים ניק חוזר אחרי 150 בימים במילואים, והעסק צריך לתפקד. גיליתי את הדיסוננס הקשה שבו אדם הוא גיבור בחדשות, אבל הופך לנטל בדוחות הכספים של העסק.
אוי ואבוי.
נכון, זו המציאות. השיעור המרכזי שלי הוא שרצון טוב זה לא מספיק. ולכן אנחנו צריכים מנגנונים, חוקים ואכיפה, כדי לוודא שהערכים שלנו לא נשארים בשדה הקרב, אלא נכנסים גם למשרד המוזג.
אתה אומר את זה ויש לי צמרמורת, כאילו, רק לחשוב על זה. אני מקווה שאין הרבה מקרים כאלה, בטח בהמשך תספר, אבל אני מקווה שאין הרבה
יש
כאלה.
יש הרבה מקרים כאלה.
יש הרבה?
כן.
איי, כואב ממש.
לא סתם בחרתי בה... כן, עברנו תקופה לא פשוטה, אבל מה שתיארת כרגע, זה באמת המציאות שאנחנו נתקלים בה, ביום, בטיפול שלנו.
כואב מאוד.
מהרקע המילואים, כן.
טוב, אז לשאלה השנייה, מה הרגע הכי מלמד בקריירה שלך?
אם אני רוצה ככה לעשות את נקודת מפנה, שבתחילת דרכי בנציבות, ואני עובד בנציבות הרבה מאוד שנים, התחלתי ממש בדרגים ההתחלתיים, והיום אני עומד בראש היחידה. אני יכול להגיד לכם שאני חשבתי שבעצם התפקיד העיקרי של הנציבות הוא ללחם במעסיקים הרעים.
הרעים?
הרעים.
אוקיי.
Okay. הרעים מבחינה זו שמפלים, זאת אומרת מפלים בכוונה.
אוקיי. Okay.
אבל מהר מאוד הבנתי שמרבית האפליות הן בעצם לא כאלה שהן מכוונות.
בתום לב לכאורה.
לא בזדון, אלא אנשים פשוט חיים בתוך התנהלות לא מכוונת, וגם סוג של נוחות ועיוורון. אוקיי? Okay? זאת אומרת, הם לא בכך מתכוונים להפלות, אבל קל להם יותר לקבל את הדומה. קל להם יותר להתנהל בצורה של חבר מביא חבר. ולכן התפקיד בעיקר הוא לחנך את אותם מעסיקים, ולא בכך לחפש את האנישה.
אתם בעצם מופקדים על כל המעסיקים במשק?
נכון. זה גם שוק פרטי, אבל כולל גם שוק מגזר ציבורי. נכון. כל המעסיקים. המדינה היא דין המדינה, כי דין המעסיק פרטי, היא לא פתורה מהחוק. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
אבל מדינה, יש, אני מניחה שיש מנגנונים יותר מובנים באמת למנוע מצבים כאלה.
נכון, נכון. ההתייחסות היא כאילו, כל מקרה לגופו, ובמדינה לרוב מתנהלת בצורה שכן לא מאפשרת יותר ויותר מקרים של אפליה, אבל זה גם קורה. וכשזה קורה, אנחנו יכולים לעשות את זה, קודם כל לנסות בשיח, ובהרבה מקרים השיח כן מגיע, אנחנו מגיעים לפתרונות, אבל אם לא, אז הענישה היא גם נמצאת וקיימת כאופציה.
יש לכם גם כלים לענישה.
נכון.
מה היית רוצה שכל עובד צעיר ילמד ממך?
שירות ציבורי בסופו של יום הוא שליחות. אנחנו לא מדברים רק על ביצוע משימות, אלא בהשפעה יומיומית על חייהם של אנשים. לעתים אנחנו מדברים על זכויות בסיסיות, ולעתים גם בתחושת השייכות. לכן היית רוצה שכל עובד מדינה ידע שמאחורי כל החלטה בירוקרטית יש פנים אנושיות. שוויון במתן שירות הוא לא תוספת, הוא לא בונוס, אלא הוא יסוד. כמובן שמתבקש מכל עובד רגישות, סבלנות, אחריות אישית, הם בהרבה מקרים לא פחות חשובים ממקצועיות. והמגזר הציבורי צריך ויכול להיות דוגמה לאמון, כבוד הדדי והוגנות, גם בתוך הארגון, אבל גם כלפי הציבור. וזו הזדמנות אמיתית וממשית להשפיע בכל דרג ובכל תפקיד.
ואם אזרח, נגיד, ששומע אותנו, כל אזרח במדינת ישראל, מרגיש שבאמת יש אפליה, או הוא לא קיבל שוויון הזדמנויות כמו שמגיע לו, אז הוא בעצם פונה אליכם? איך זה עובד?
נכון, עקרונית נכון, כי אנחנו גוף ממשלתי שאמון לטפל בנושאים האלה, אבל המלצה הראשונה שלי תמיד היא קודם כל לנסות לפנות למעסיק, ל-HR, למשאבי אנוש, ולהציף. כי אמרתי מקודם, לעתים המעסיק בעצמו לא מודע למה שמתרחש בארגון, ולכן...
קודם כל לנסות הידברות בסיסית.
כן, אבל אנחנו כמובן כתובת, שתמיד אפשר לפנות אלינו, גם בתור התייעצות, לא חייבים ישר לנקוט בהליכים נגד המעסיקים, אלא לקבל ייעוץ וחוות דעת שלנו, איך אנחנו רואים את הדברים מהניסיון שצברנו בתחום.
ואם אזרח פונה ובאמת עולה חשד סביר לאפליה, כמה זמן לוקח עד שהוא מקבל מענה או פתרון?
המענה הראשוני שהוא מקבל, הוא אמור לקבל אותו תוך זמן קצר מאוד, אבל ההליך הבירור שאנחנו עושים מול המעסיקים, זאת אומרת אנחנו מתכתבים עם המעסיק, יש דין לדברים מול המעסיק, מבקשים נתונים, אז יש פה תהליך שיכול לקחת מספר חודשים של התנהלות מול המעסיק, עד שאנחנו יכולים לגבש עמדה, האם יש פה קייס משפטי שנוגע לתחום האפליה או לא.
אבל נגיד בינתיים האזרח בבית, יש מענה בזמן הזה?
אז זה תלוי, קודם כל תלוי מקרה. האפליה היא יכולה להיות בכל שלבי העסקה. זה יכול להיות קבלה, זה יכול להיות פיתורים, זה יכול להיות גם פני העסקה. זאת אומרת, העובד עדיין עובד במקום העבודה, ונדשת את הערבות שלנו כלשהי כדי לנסות להשפיע ואולי לתקן את ההתנהלות. אני יכול לספר לכם שבהרבה מקרים, עצם ההתערבות שלנו בפנייה וההתערבות עם המעסיק, בהרבה מקרים היא מתקנת התנהלויות.
ברגע, המעסיק, אם הוא יודע שהוא באמת יתנהל לא נכון והוא פוגש אתכם, כבר זה מרתיע אותו.
נכון, נכון. מרתיע, וגם, אמרתי מקודם, יכול להיות שהוא גם לא שם לב, או המציאות גרמה לכך שיש פה, שנקלעו, שתי הצדדים נקלעו לסיטואציה כזו, שהם לא תכננו. כל הנושא של המילואים לצורך העניין, זה סוטאצ'ה שנקלעו אליה שני הצדדים, גם העובדים מצד אחד, שנאלצו להיעדר עכשיו בצורה ממושכת מהעבודה, ומצד שני המעסיק רוצה לשמוע על הרציפות תפקודית, והוא בהרבה מקרים לא מתכוון לפגוע בעובד הספציפי, אבל גם עליו יש לחצים, ולכן גם אצלנו בנציבות, אני יכול לשתף אתכן שפיתחנו כלי שנקרא גישור, שאנחנו בעצמנו מגשרים, זאת אומרת, אני לא ישר הולך עם המקל ועושה נונון מעסיק, אלא אני מנסה לגשר על הפערים בין העובד לבין המעסיק, ואמרתי מקודם, כמו שאמרתי, בהרבה מקרים זה עובד, וזה פותר סכסוכים.
ואנחנו מדברים, מצד אחד אתה מדבר שיש סנקציות על המעסיק אם צריך, אבל יש גם תגמולים למעסיקים או איזשהו, לא יודעת, נגיד בתחום המילואים, אני מניחה שאם אפשר לשפות עסק בצורה כלכלית, ולחפות עם זה על ההפסד הכלכלי שנגרם לו?
המדינה, יש הרבה מסלולים שהמדינה מעניקה כשיפוי ופיצוי גם למעסיקים וגם לעובדים שמשרתים במילואים. אנחנו בנציבות, יש לנו גם תוכניות שמקדמות מעסיקים, שמקדמים עובדים בעיקר נשים, יש את החוק לקידום ושילוב נשים בעבודה, ואנחנו, השר שלנו, שר הכלכלה והתעשייה, מחלק אותות ופרסים כספיים למעסיקים שקידמו ושילבו נשים בעבודה. אז השנה, בקטגוריות שבאנו, בחנו את המעסיקים, הוספנו ניקוד לאותם מעסיקים שקידמו ושילבו בנות זוג משרתי מילואים.
שזה גם אוכלוסייה שממש נפגעה
בעקבות המלחמה, ואותם מעסיקים שכן הצביעו על כך שהם קידמו נשים ובעיקר בנות זוג משרתים, אז זכו. זכו בניקוד אקסטרה, ויש כאלה שגם זכו בפסים כספיים.
אז כבר, באמת כבר התחלנו כבר קצת לדבר על סוגים שונים של אפליה, ואני מניחה שיש גם סוגים של אפליה שהיא נסתרת, שהיא פחות גלויה, כמו מין, גיל, לאום. באיזה סוג של אפליות כאלו אתם נתקלים, ואיך עובד יכול לזהות ולטפל בזה?
נכון. היום האפליות הן יותר ויותר לא ישירות. זאת אומרת, אתם פחות תתקלו במעסיקים שאומרים לאישה, אני לא מקדם אותך בגלל שאת אישה, אבל כן, אנחנו יכולים לראות שאותו מעסיק לא מאפשר סביבת עבודה שגמישה מבחינת הורות, או ישנה תרבות ארגונית שלא מזמינה את האחר. לפעמים זו שפה, לפעמים זו הומור פנימי, לפעמים זו חוסר מודעות. אותם עובדים יכולים לזהות, כמובן, שהוא תמיד האחר, כשהוא נמדד בסטנדרט שונה. זה יכול לבוא לידי ביטוי באפליה בתנאי העבודה, במעמד שלו, בעבודה. זאת אומרת, אותו עובד, למרות שהוא התקבל לעבודה, ועושה עבודה זהה לעובד אחר מקביל אליו, אבל הוא מרגיש, הוא רואה שהוא תמיד מקבל פרויקטים בעלי פרופיל נמוך יותר, או מקבל משימות שפחות נראות מבחינת החשיבות שלהן, או פחות מקבל הזדמנויות כאלה, ולכן יכולה להיות דפוס התנהגות כזה, שהעובד, אנחנו לא מדברים כמובן על אורח חריג, או חד פעמי, אלא דפוס התנהגות שחוזר על עצמו, וזו אחת האפליות הכי קשות גם לזיהוי.
כי קשה לשים עליה את האצבע, ומצד נכון. שני הפגיעה היא מוחשית.
נכון.
אני יכולה לשתף ברמה האישית, שבאמת עבדתי במקום שהרגשתי שמרגע שהדכנתי על היריון, אז המון סמכויות נפגעו, והמון דברים נלקחו ככה באיזושהי צורה מאוד תמימה. אני חייבת להגיד שגם התייעצתי עם צוות שלכם בזמנו, והם עזרו לי להבחן את זה.
כן, קשה להבחן. ולכן חלק מהדברים שאנחנו מקבלים את השיחות, אנחנו בעצם עושים תשאול לאנשים שפונים אלינו, כדי לבדוק האם זה קשור לאפליה, קשור לאותה סיטואציה שכרגע העובד נמצא בה, לצורך העניין היריון, וזה לא תמיד קל לזהות את זה, בטח ובטח לא עובדים.
כן, כי אפשר גם להגיד בתמימות, את עוד שנייה הולדת, אז אל תתחילי את הפרויקט הזה, אז אל...
נכון, אנחנו כמובן כל הדברים האלה אומרים, בהנחה שהעובד הוא עובד מקצועי, וזה לא קשור למקצועיות שלו, כל ההחלטות שמתקבלות בעניינו שקשורות לעבודה, ומה שאמרתי גם, הדבר השני שגם יכול להיות מאוד משפיע, סביבת עבודה לא מכילה. סביבת עבודה שקשורה יותר לתרבות הארגונית, כולנו לפעמים מונעים מהטיות כאלה ואחרות, זה יכול להיות אמירות פוגעניות, אמנם בקטנה, אוקיי? אבל כן מתייחסות למין האישה.
ובסוף אנחנו יודעים שהאווירה היום במקום העבודה היא משפיעה כל כך הרבה על ה-well-being הנפשי שלך, שאמירות כאלה יכולות ממש כביכול להרוס לך את החיים.
חד משמעית, זה פוגע בצורה הדרגתית. בעתיד הקריירה שלך בסוף.
אני עוד מאבדת את זה ואני אומרת לעצמי, זה גם כל אחד איכשהו חווה את זה. כאילו אולי אני פחות רגישה לדברים האלה, אבל מישהו אחר זה כן. כן, זה הרבה פעמים זה מול מי אתה מדבר.
נכון. אז זה התרבות הארגונית, וזה משהו שיכול לקרות. בלי שתהיה מודעות, אבל המעסיקים צריכים להבין את זה, וצריכים להיות מחונכים, במירכאות.
חשוב.
ופירס, אנחנו בעצם הרבה, השימוש באלגוריתמים הולך וגובר, היום יש בוטים שבודקים קורות חיים, ובעצם האדם כותב את הקוד, האדם כותב את ההנחיות לאלגוריתם. איך אנחנו מתגברים על אפליה שקורית, אמנם זה המכונה בסוף עושה את העבודה, אבל היה אדם שיכול להיות עם הטיות כתב את האלגוריתמים האלה.
נכון, זה נושא מאוד חשוב, כי הבינה המלאכותית היא חדרה ממש חזק לחיינו, והיא מביאה איתנו הרבה הזדמנויות, אבל מצד שני גם אתגרים. בהקשר הזה, אני יכול לספר לכם שמבחינה משפטית, טרם הגיע לבית הדין, בארץ, מקרה שבו נדונה אפליה רקע שימוש ב-AI, אבל אני כן יכול לשתף אתכן, במקרה ראשון שהגיע לפתחו של בית הדין בארצות הברית, בו חברה שדחתה 200 מועמדים פוטנציאליים באמצעות AI, כאשר הם נעזרו ב-AI לסנן מועמדויות של נשים שהיו מעל גיל 55, וגברים מעל גיל 60. אז בסוף, כמובן, הסינון הזה הוא לא חוקי, הוא מנוגד לחוק, ובעקבות ההסכם פשרה שהיא בין הצדדים, החברה שילמה סכום פיצוי של $365,000, אז אם האלגוריתם שאותו מעסיק בונה, הוא מבוסס על נתוני העבר, אז זה בהחלט יכול לשכפל את ההטיות. למה? כי אם בעבר אותו מעסיק קיבל רק גברים לתפקידים מסוימים, אז ה-AI יעשה שכפול של אותה התנהלות. ולכן התפקיד, האחריות של המעסיק בהקשר הזה היא כפולה. כמובן אנחנו רוצים שהוא ישתמש ב-AI גם לייעל את התהליכי העבודה שלו, אבל הוא צריך גם לשים לב שאין אין, אין בזה שימוש לרעה, ואנחנו בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה נוציא הנחיות למעסיקים כיצד להשתמש בכלי AI כך שלא תהיה פגיעה בעקרונות של שוויון בעבודה.
אז יופי, אז זה כאילו תחום שעל השולחן, זה משמח לדעת.
בטח, חד משמעית.
ואני אשאל פירס, אני תמיד אוהבת נתונים, כמה פניות יש לכם בשנה?
אז התקופה של המלחמה היא תקופה מאוד מאתגרת בהקשר הזה. אני יכול לשתף אתכן שמאז תחילת המלחמה עד היום, קיבלנו יותר מ-1,500 פניות, אבל כמחצית מתוכם, עם הרקע המילואים ובנות זוג. אז זה הנתח הכבד והרציני שאנחנו מטפלים בו, וזה נמצא גם בסדר העדיפות שלנו מבחינת הטיפול בתקופה הזו.
1,500 פניות זה אלו שעברו לבירור, אבל מי שמתקשר לייעוץ, וזה גם נכלל במספר הזה?
לא, זה מה שעובר לייעוץ משפטי, וזה מספר כולל.
שעובר לטיפול כביכול.
כן.
אתה מדגיש שוויון הוא מנוע צמיחה כלכלי. איך מעסיק קטן ובינוני יכול להפוך את המאמץ לגיוון והחלה לכלי שישפר את הפרודוקטיביות של העסק שלו, ולא להסתכל על זה רק על איזשהו נטל רגולטורי שמעיק ואין ברירה חייבים לעמוד בזה?
אפרופו נטל רגולטורי, זה לא כל כך נטל, כי העניין של הגיוון בשוק הפרטי הוא לא חובה. ולכן אם מעסיק מחליט לעשות את זה, אז הוא עושה את זה כי הוא רוצה להיות יותר מגוון. אבל אני יכול לשתף אתכן שאנחנו בנציבות מפעילים תוכנית להטמעת שוויון, גיוון והכלה, והמטרה של התוכנית היא בסופו של יום לחזק את החוסן התפקודי והרציפות התפקודית של המעסיקים, וראינו שכל עסק שעבר אצלנו תוכנית כזו, בתקופת המשבר, שהיא הייתה קשה לכל המעסיקים, גם בהקשר של העדות משכת של העובדים, אותם מעסיקים כן הצליחו לעבור את התקופה בהצלחה יותר טובה, כי הם, היה להם את החוסן הזה, והם היה להם את כל הכלים שקיבלו מאיתנו, לגבי איך להיות יותר מגוונים, ואיך לעבור את המצבי חירום שנתקלו בהם. בהקשר הזה, החבילות שאנחנו נותנים למעסיקים, הם חבילות ייעוץ בחינמיות, אז הם לא צריכים לעשות בעלות, אנחנו מתאימים את החבילה לפי צרכי המעסיק, זאת אומרת מעסיק שאומר, אני מתקשה לגייס עובדים מהחברה החרדית לצורך העניין או ערבית, אז הוא בא אלינו, אנחנו נותנים לו את הכלים. איך...
יש לכם הכשרות?
הכשרות,
בעצם?
כן, כן. אנחנו מצמדים אליו יועץ ארגוני מטעמנו, שעבר הכשרה אצלנו, והוא מסייע לו בכל צורך שהוא מענה מהשטח.
ראיתי כמה פעמים פרסומים של זה, של התוכניות האלה.
בשנה הזו הוצאנו שני קורסים כאלה, ויש לנו היום מעגל של 50 יועצים ארגוניים, שהם בעצם יועצים בתפקיד שלהם במקור, אבל הם עברו את ההכשרה של הגיוון וההכלה.
מעניין.
וזו חבילה שהיא מאוד
כדאית
ואטרקטיבית למעסיקים, ולכן אני מזמין את המעסיקים גם לפנות אלינו ולהתעניין לקבל את החבילה הזו, וזה בהחלט לא נטל רגולטורי, להפך, זה בסוף יסייע לו בכל המכשולים, כי היום אנחנו חיים בשגרת חירום.
כן.
זה לא רק אם יש מלחמה או אין מלחמה, אלא שגרת חירום מתמשכת וצריך את הכלים האלה. כדי לתפקד ולשמוע על הרציפות תפקודית בעסק.
לגמרי.
ומבחינת פערי שכר, איזה צעדים אקטיביים הנציבות עושה כדי לצמצם פערי שכר? ואני אשמח בגדול אם אתה יכול לתת תמונה רחבה גם על מה קורה במשק מבחינת פערי שכר.
פערי שכר היא תופעה לאומית. היא עדיין לצערנו למרות כל החקיקה המתקדמת. עדיין פערי השכר במגזר הפרטי עומדים על 30%.
בין גברים לנשים?
פחות מגברים ב-30%. ואפילו במגזר הציבורי, למרות שאתם יכולים להניח, לחשוב לפחות, שלמרות כל הנהלים הסדורים,
וטבלאות שכר ברורות.
וטבלאות שכר ברורות, ודירוג, דרגה, עדיין יש גם פערי שכר. כי כשאנחנו מדברים בפערי שכר, זה בא לידי ביטוי בכל הרכיבים.
זה גם שעות נוספות שנשים לא עושות.
זה גם שנשים נמצאות פחות בתפקידים.
קידום לעמדות בחירות.
תפקידים, עמדות בחירות. והכל משפיע בסופו של יום. אנחנו כמובן, מהנציבות יש לנו את הכלי המשפטי, שאנחנו יכולים גם לאכוף את כל פנייה שמגיעה אלינו על רקע פערי שכר. הבשורה שהייתה לאחרונה, לפני מספר שנים בשנת 2020, שמעסיקים גדולים מעל 518 עובדים, חויבו לדווח, זה חובת השקיפות, לדווח את פערי השכר המגדריים אצלם בעסק, בדוח פומבי, וגם בדוח פנימי שהם עורכים, ואותם נשים, זה מאוד טוב, כשלב ראשון, להגביר את המודעות. נשים שעובדות בחברות כאלה, מקבלות הביתה השוואה, מה מצבם.
כמה לעומת, הקולגה שלהם מרוויח
לעומתם. כן, לעומת הגברים, mm-hmm. תחת אותה קטגוריה, וזה מאוד מגביר את המודעות, ואז היא יכולה לפנות אלינו, ואז לקבל ייעוץ. מה זה אומר מבחינתה? אז כשלב ראשון, אני אומר, זו יוזמת חקיקה מבורכת, שצריך להגביר את המודעות בהקשר הזה. הדרך עוד עדיין ארוכה, צריך עוד לעשות תיקוני חקיקה, להגביר את הסנקציה על מעסיקים שלא מפרסמים את הדוחות, אבל בתור התחלה הייתי אומר שזה צעד מצוין, שבסופו של יום נועד לטפל בנושא הזה. אני יכול לציין גם עוד פעולות שאנחנו עשינו באופן וולונטרי, בשיתוף פעולה עם משרדי ממשלה הנוספים, רשות התאגידים והרשות לקידום מעמד האישה, חברות שאמורות, מחויבות לדווח לרשות התאגידים בנוסח חברות בכל שנה, אז הן מסמנות, בוחרים לסמן בנוסח, אם הם דיווחו את הדוח שקיפות, אם שקפו את השכר או לא, וזה אמרתי מקודם, זה צעד מאוד חשוב להגביר את המודעות, גם בהקשר הזה. אני מקווה גם שבעתיד אנחנו נצליח עוד לעשות תיקוני חקיקה, כדי לצמצם את התופעה הזו כמה שניתן.
ואני מקווה שהמגזר הציבורי גם ייתן דוגמה טובה לכל המגזרים, באמת לכל המעסיקים.
וכאחת שאוהבת נתונים, יש מגמה של עלייה בפערי השכר, של צמצום בפערי השכר?
לצערנו, המגמה די עקבית.
עקבית.
במובן השלילי, סביבות ה-30%.
לאורך זמן.
כן.
אז לקראת סיום, אני אשאל אותך, פירס, מה התוצאה המובהקת ביותר שהנציבות הצליחה או מצליחה לייצר עבור שוק העבודה הישראלי? וגם על החזון שלך, איפה היית רוצה לראות את שוק העבודה הישראלי מבחינת שוויון הזדמנויות? אמרנו שיש מגמה עקבית מצערת של פערי שכר, אבל אני מניחה שיש דברים שכן רואים בהם איזושהי מגמת שינוי, אז נשמח לשמוע ממך קצת על החזון.
החזון שלנו ושלי באופן אישי, קודם כל, החברה הישראלית היא חברה מגוונת. והשאיפה היא שכלל האוכלוסיות שמרכבות את החברה הישראלית ירגישו חלק ממנה. וזה בסופו של יום אינטרס כלכלי וחברתי של כולנו. וזה יכול לקרות באמצעות שוק העבודה. שוק העבודה הוא פלטפורמה מצוינת לחיבור בין אנשים. אנשים מרקעים שונים נפגשים, וזה יוצר חיבורים. ולכן זה גם יכול לצמצם את הפערים החברתיים וגם את המתחים, במיוחד במצבים שבהם יש משבר ביטחוני. ובסופו של יום, השוק העבודה הוא צריך להיות מקום שבו כל אדם מרגיש שיש לו הזדמנות אמיתית. לא משנה מאיפה הוא בא, ולא משנה איך הוא נראה. זה ככה, אני יכול לתאר את זה בלמעלה, ומבחינתי זה התיאור הכי נכון שיכול להיות כאן בחברה הישראלית, שיכול לשקף את כלל האוכלוסיות שיש בחברה הישראלית.
ואני מניחה שזה גם יזלוג משוק העבודה גם לחיי היום יום שלנו, ובכלל לחברה
ש... לחינוך, לכל תחום, ברגע ששוק העבודה, אני חושבת, חזק וממוסס, הכל גם...
חד משמעית, נכון.
תודה, פירס.
תודה, פירס.
תודה לכם.